prima gloria in astria vashota abba vechamaul vana via gloria ופנינים של כל חסד ונעתה ולבי ירחנה ותאגישנה כאן שנפעה ולבי ירחנה ותאגישנה כאן שנפעה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה אידם גורת ממנדלה כמותיה גורתי עשים נפתחים בבוד המנם ובסנקה תביאה מזכותם שטובי מעשי לכלי להרע למען כל הבריאה הגור יעתי עשים נפתחי עבוד המדם ובסנגה תביאה מזכותם של טובי מעשר לכלי להרע למען כל הבריאה הגור יעתי עשים Rabuda Vadama Upasanga Tariye Niskutam Shetove Masai Yichliye Aleman Kol Abriha
Matkhilim meditatsiya Itzmu et ha'enayim Aval tisharu erim תתמקדו בנקודה בקצה האף. מקום שאתם נגמרים ושאר העולם מתחיל. הנקודה הזאת זה האובייקט שלכם כרגע. נסו לחדור לתוכה עם התודעה שלכם. שימו את הצופה הקטן בצד שבוחן לראות את הריכוז שלכם באובייקט. נסו לראות אם אתם מאבדים עניין באובייקט. מה גורם לכם לאבד עניין באובייקט? חשבו לרגע שאתם נמצאים בבקתת הרטריט שלכם. מנסים להתמקד באובייקט שלכם. ארבע פעמים ביום, יום אחרי יום. המיינד שאיתו אתם באים לרטריט זה אותו מיינד שיש לכם עכשיו. אז איך אתם משכנעים אותו להישאר על האובייקט? במשך כל התקופה הממושכת הזאת. אז צריך סיבה טובה בשביל זה. צריך תשוקה עזה, להט רב, לעשות את התרגול ולהישאר על האובייקט. אנחנו צריכים להיות ברורים למה אנחנו עושים את זה. נסו ליצור את המוטיבציה. ועכשיו חזרו להתמקד באובייקט שלכם. תודה רבה, פיקחו את העיניים. אז אתם שומעים את החדר עכשיו שיצאנו מהמדיטציה ביחד, ויש רעש ורשרוש ומשהו בנו רוצה מיד לזוז, לא טוב לנו איפה שהיינו, אנחנו כבר רוצים משהו אחר. אז עשינו תרגיל קטן של יצירת מוטיבציה, ובכל זאת שאמרתי אפשר לפקוח את העיניים, מיד יצאנו מהמדיטציה. אז אולי צריך עוד גורמים חוץ ממוטיבציה. כמובן שמוטיבציה היא לגמרי חיונית, בלי זה לא נחזיק מעמד. אולי אפילו לא ניכנס מלכתחילה, אבל מה שאולי ראיתם במדיטציה הזאת ובכל האחרות שכבר עשיתם, זה שאנחנו לא יכולים להכריח את התודעה שלנו להישאר לאובייקט, כי יש לה דעה משלה. אז איך אנחנו בכל זאת שומרים אותה על האובייקט, כשאנו כן מצליחים לשמור אותה על האובייקט? כמו כל דבר, זה זרעים קרמיים שמפשילים. וברגע ההווה, אם המיינד שלנו רוצה לברוח, אז הוא יברח, קשה מאוד להכריח אותו. אנחנו יכולים אבל לנסות להחזיר אותו, וזה יוצר קרמה. הניסיון שלנו להחזיר אותו, עם המוטיבציה וכך הלאה, יוצרים קרמה. ולכולנו יש זרעים שמדיטציה אחרת לא הייתם כאן, ועושים את התרגול המוזר הזה. אז כולנו באנו עם זרעים כאלה, שרובם כנראה מגלגולים קודמים. בחיים האלה עוד לא הספקנו כל כך הרבה. ולפעמים אחד כזה יכול להפשיל ולקחת אותנו למקום יוצא דופן. שפתאום עברתם למקום אחר, מצב מודעות אחר, מצב תודעה אחר, מצב גבוה יותר. אז זה קרמה מן העבר שמפשילה. ואם עשינו את זה פעם אחת, אז אין סיבה שלא נעשה עוד פעם. ואולי כבר היו לכם יותר מהתנסות אחת. העניין הוא שהם נגמרים הרגעים האלה. אנחנו לא נשארים שם. וכמובן אנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו יכולים להישאר כל הזמן במצב תודעה נשגב, גבוה. אז למה הם מסתיימים הרגעים האלה? כן, למה זה מתקלה? כן, זה גם קרמה כמובן, אבל אנחנו רוצים להבין קצת יותר. כי כשזה קורה פעם אחת, אם מישהו קורא לו פעם אחת מצד ויוצא דופן, אז אנחנו חושבים, או, הגעתי, זהו. אבל אנחנו לא יודעים להחזיק בזה, וזה עובר. אבל כל רגע כזה שקורה, אם קורה, נותן לנו פוש. נותן לנו מוטיבציה לנסות לפגוש אותו שוב, ואולי ברמות גבוהות יותר. הוא כזה פרופלור שנותן לנו תמיכה בדרך. אבל מה זה דברים שמפילים אותנו? אותם אנחנו רוצים להכיר, כי אנחנו רוצים להפסיק ליפול. כי אנחנו עושים הרבה מאמצים לשבת על הכרית ולפתח ריכוז, ולמדנו קורסים וכך הלאה, ובכל זאת עוד אין לנו את הקרמה להישאר במקומות האלה. ואחת הסיבות החשובות שאנחנו נופלים זה שברוב היום, במשך הרוב היום, כשאנחנו לא על הכרית, אנחנו מייצרים קרמות מהסוג הלא רצוי. קרמות נחותות אפשר להגיד. עיסוקים ארציים, עיסוק רב בעצמנו, במה אני צריכה, מה מתאים לי, ומה להשיג לעצמי, מה יהיה לי ככה ומה יהיה לי ככה. והאינטראקציות שלנו גם עם אנשים אחרים הן לרוב שגרתיות מאוד. ואז התפיסה שלנו של הסביבה שלנו ושל האנשים בסביבה שלנו היא שגרתית, וזה יוצר קרמות שגרתיות שמוציאות אותנו, בסופו של דבר גוברות על הרגעים הבודדים שאולי מפשילים לנו במדיטציה. אז האינטראקציות שלנו, התפיסות השגרתיות שלנו, ההרגל האנוש לחשוב כל הזמן על עצמנו ולהתעסק עם עצמנו, או עם שטויות. אנחנו נגררים לחפש נוחיות ולמלא את ההשתקקויות שלנו והרצונות שלנו, וזה סוחף או מחלה את המישור הגבוה יותר שאליו אולי נקלענו, ואם לא אנחנו שואפים להיקלע. אז במידה שנקלענו למין רגעים כאלה מיוחדים, אז זה ברכה כמובן של ישויות קדושות שברכו אותנו, ואנחנו רוצים ללמוד לשמור על הרגעים האלה. ודיברנו בשבוע שעבר או לפניו על הקשר שמאסטר קמאלה שילה מנה לנו בין ריכוז ובין שמירת מוסר, זוכרים? היה קשר מובהק. שמירת מוסר בכל הרמות, ברמה של אי פגיעה בזולת קודם כל, חיוני להצלחת מדיטציה, ברמה של פעולה למען הזולת, להיטיב עם הזולת. ואמרנו ככל ששמירת המוסר טובה יותר, ככה מריכוז מתקדם, אנחנו יותר מסוגלים לשמור על המוסר, וזה נהיה ספירה לעולה. אבל מה, אנחנו מאוד רוצים נגיד לשמור על מוסר וכך הלאה, כדי לקדם את התרגול שלנו וכך הלאה. אבל קורים מצבים בחיים, אנחנו נתקלים באיזו סיטואציה, אולי לא נעימה, אולי מאתגרת, ואנחנו מגיבים מהמותן, כאילו, זה מהר מדי. אנחנו לא מספיקים להיזכר, או למדתי על זה וזה וזה, ועכשיו אני צריכה לפעמים. אנחנו מיד מגיבים. ואין לנו זמן לתפוס את עצמנו. בחיי יום יום נדיר שיש לנו זמן לתפוס את עצמנו. והשיחה מתקדמת, ואחר כך הולכים הביתה ואומרים, אוי, למה אמרתי את זה? או ככה. ואז יש ספירלה יורדת, אז אחר כך אנחנו מדבטים בצורה פוגעת, או עושים דברים פוגעים, ואחר כך המדיטציה שלנו די מהר נפגעת. ואז אנחנו עם פחות ריכוז, ואז אנחנו יותר נוטים להתפרץ ולנגעים רוחניים וכך הלאה. אז אנחנו צריכים את הזמן השקט שלנו, שבו אנחנו מעיטים את המיינד, כדי שנוכל לראות מה קורה במיינד שלנו. כמו למשל, דוגמה קטנה שעשינו עכשיו במדיטציה. כאילו, להעיט שנוכל לראות מה קופץ. כי במשך היום מאוד קשה לנו להשיג שליטה בפעולות היום-יום. אז כמובן, אם אנחנו מדברים על שמירת מוסר, אז שמירת יומן היא חיונית לצורך ההצלחה בתרגול המדיטציה. ואלו מאיתנו שנאמר, מקפידים על היומן וכך הלאה, אתם יכולים אולי להעיד שגם זה לא תמיד מספיק. עדיין יש לנו קשיים בריכוז. זה אתגר גדול להשיג ריכוז. ואמרנו, המוטיבציה נחוצה, ואנחנו לא תמיד זוכרים אותה. אנחנו לא זוכרים את המטרה של שמה אנחנו יושבים. אז אנחנו צריכים שוב ושוב להזכיר לעצמנו את המטרה. אז אנחנו יכולים להשתמש בכל מיני אביזרים להזכיר לנו את המטרה, בכל מיני סימנים שאנחנו שמים בסביבה שלנו להזכיר לנו. ואחד הדרכים לעשות את זה, זה השימוש במוקדמות, בתרגול המוקדם במדיטציה, באופן אוטומטי מזכיר לנו את המקלט, מזכיר לנו את הלמה, מזכיר לנו את הבודיצ'יטה, מכניס אותנו לשם. אם אתם עושים יומן, אז תוך כדי המעקב היומן אתם יכולים לעשות קורלציה בין איך שמרתם על הנדרים ואיך היה הריכוז שלכם, ולגלות את הקשר בעצמכם, לעשות מחקר קטן. והדבר הנוסף, וזה כבר מעביר אותנו לחומרים שלנו היום, זה כל הזמן עכשיו על ריקות. במהלך היום, כמובן על הקרית, אבל גם לא על הקרית, במהלך היום, יש לנו את הריקות של שלושת המעגלים שאנחנו תמיד מדברים. מופיע אדם לא נחמד, אז לזכור שהם יצירה שלי, ואולי לחשוב רגע מה יכולתי אני לעשות כדי ליצור משהו כזה לא נחמד. זה טוב לנסות להתחקות. בשלב הזה של התרגול שלכם, יכול להיות שזה כבר לא יהיה כל כך רחוק. יכול להיות שתוכלו למצוא משהו שעשיתם לפני שבוע או שבועיים או חודש, שחוזר עכשיו ככה. תנסו להתחקות אחורה, בין מה שמופיע ושלא נעים, ובין מה שאולי אתם עצמכם עשיתם, שהביא את זה. לפעמים מספיק להסתכל שעתיים אחורה כדי לגלות, תלוי איפה אתם נמצאים וההבנה שלכם של ריקות. ובו בזמן שאתם חושבים על הריקות של המצב, אתם גם צריכים לזכור למה אני חושבת על הריקות של המצב. למה אני מתעסקת במחשבה הזאת? אוקיי, אני רוצה שהמדיטציה מחר תהיה טובה. אז בהתחלה כמובן זה מאולץ, אבל כמו שאמר לנו מסטר שנטידבה, אין דבר שאנחנו לא יכולים לפתח מכוחו של הרגל. ואנחנו צריכים לזכור שגם המחשבות במיינד שלנו הן ריקות. מה זה אומר? זה אומר שהמחשבה שהביאה אתכם לחדר הזה, עכשיו, היום, שגרמה לכם לעבור בדלת, היא הבשלה של משהו שעשיתם בעבר. מה שאתם עושים עכשיו, יפשיל ויקבע אם אתם נשארים פה או לא. זה קרמות שאתם צריכים לזרוע. אז ההבנה הזאת מכוונת אותנו מה אני צריכה לזרוע, אם אני רוצה לא לאבד את הדרך. כי אני רוצה להתקדם בדרך הרוחנית, כי אני רוצה להגיע להערה, כי אני רוצה להיות לעזר לכל הברואים וכך הלאה. ודבר נוסף להזכיר שדיברנו עליו בשיעורים האחרונים, זה לברר את הספקות שעוד לא בררנו. באופן יזום, אם יש לכם ספקות, באופן יזום, תנו להם לצוף עד כמה שאתם יכולים, לנסח אותם ברור לעצמכם, אודות מה יש לכם ספק. ובאופן פעיל תלכו ותעשו את הפולמוס, תעשו את החקירה, תעשו את השיחות שאתם צריכים. לסלק את הספקות, כי אחרת הם יגברו עליכם. כי כל רגע שעדיין הספק מקנן לו בתודעה, כל רגע כזה מייצר קרמה. כל רגע. במקרא שלכם היום, יש לכם את הקטע ממאסטר קמאלה שילה, ואז באים שני טקסטים לקוחים מאלאם רמצ'מו, מג'צון קאפה, בשני הקטעים שמובאים, הוא מצטט מהסוטרה, והוא הכוונה האמיתית של הסוטרה, דודה גונגדרל, שכבר ציטטנו ממנה בקורס הזה. זו סוטרה של מיינד אונלי, וג'סון קאפה מצטט ממנה הרבה בלימוד שלו על תובנה, וגם קמאלה שילה הולך לקטעים האלה. אז הקטע הראשון הוא נקרא שני הסוגים נחוצים. בשם שלמה קריסטי נתנה לקטע הזה. וזה קטע מעניין. כי זה השיעור הרביעי שאנחנו מדברים על תובנה. ואנחנו מביאים הגדרות והסברים. ובשיעור שעבר אני חושבת היה לנו ג'צון קאפה שלושה סוגים של תובנה. שבעצם לא היו סוגים, זה בעצם היו כאילו שלבים בהתפתחות של תובנה. אבל הבאנו גם ציטוטים אחרים, הם לא כולם זהים, הם נבדלים זה מזה. יש שני דברים שמשותפים לכולם. הם כולם מדברים על השינג'אן, על הפלטפורמה של שינה. הם כולם מסכימים על זה. זאת אומרת, בשביל לעשות מדיטציה תובנה, אני קודם צריכה להשיג ריכוז חד נקודתי ושינג'אן, זאת אומרת, מעבר לשלב 9. והם כולם מסכימים על הנושא, על האובייקט, שזה המהות של הכך, הריקוד. איפה שההגדרות והתיאורים נבדלים זה מזה, זה ברמה של כמה אנליזה או כמה ריכוז יש שם. אז פה הם לא אחידים, ואפילו ג'סון קאפה במקומות שונים נותן תיאורים שונים. בהגדרות שהבאנו מקדוק טמפה דרגה של ספרי הלימוד של סרה מיי, הוא מדבר על חוכמה. אתם זוכרים כשמדברים על תובנה, היה לכם לכתוב את ההגדרה, כן, בשיעור הבית? מישהו זוכר? ניתוח מהאנליזה של האויב. כן. אוקיי. התלנו אותה. אז יש שם גם פלטפורמה של שינה, וגם ריכוז חד נקודתי, וגם אנליזה, וגם שינג'אן. כשהוא מדבר שם על החוכמה, הוא משתמש במילה שרב. בשיעור שבר, שהבדלנו בין שרב וישה, כשמופיעים זה על יד זה, אז צריך להפריד ביניהם. הוא משתמש במילה שרב, שזה יותר חוכמה אנליטית. ישה זה כבר מעבר. חוכמה לא מושגית. אז עכשיו אנחנו מקבלים עוד גרסה. עוד גרסה מג'סון קאפה, מהסוטראי. וזה מאוד נחמד. הוא אומר, אני מדברת על הקטע השני, לא על הראשון. הוא נקרא מהות התובנה. זה השם שלו. אז בקטע הזה כתוב, ככה, זה הבודה מדבר מתוך אותה הסוטרה. כן? לאחר שהשגת עונג פיזי רב או מנטלי רב, שינג'אן, יישאר בכוחם של אלה. זאת אומרת, כשמישהו נמצא בכזה מצב מענג, הוא נשאר במדיטציה. הוא לא הולך לשום מקום, הוא במדיטציה. במצב מענג. אז יישאר בכוחם של אלה במצב זה, וסלק כל אספקט מנטלי אחר. כעת, הוא אומר, תול את האובייקט הפנימי שבו יוהרת בריכוז אחד נקודתי, שזה היה מה? הריכוז. כמו למשל, בקטעים שהבאנו מפבונגה רנפוצ'ה, האם הגקצ'ה שלי היא אחת עם המצבורים, או נפרד למשל. אז הוא מקח את האובייקט הפנימי שבו יוהרת קודם בריכוז חד נקודתי. זאת אומרת, קודם עשינו מדיטציה אנליטית, והגענו לריכוז חד נקודתי במסקנה, והתמקדנו שם. עכשיו הוא אומר, תחזור, תיקח את אותו אובייקט, שכבר ניתחת אותו. עכשיו תקלוט שהאובייקט עצמו הוא תמונה מנטלית. ההבנה שלך של הריקות, מה שהבנת שמה, ושהתמקדת בו שמה, האובייקט הזה הוא תמונה מנטלית, כי אתה עדיין במדיטציה מושגית. ראה אותו כתמונה מנטלית, ואז את זה תחקור. את ההבנה שלך של ריקות, שעליה התמקדת קודם, עכשיו אותה תחקור במדיטציה. והוא מפרט פה אבחן בטבעה של התמונה המנטלית בשלמות, ביסודיות, בסבלנות. מעניין, הוא אומר, מתוך עניין. אבחן באספקט הכללי, באספקט הספציפי, שזה צ'יצ'דרק, באובייקט הזה. הוא אומר, לזה אנחנו קוראים תובנה. ואז הוא מוסיף עוד משפט, זה האופן שבו הבודיסטווה הופך למאסטר של תובנה. אז הוא מתאר לנו רשימה של שלבים. עד פה היה הסוטרה. עכשיו ג'סון קאפה מוסיף, כאשר המאסטר הסיני וואשאנג ראה שתובנה הוסברה בסוטרה בתור חוכמה של ניתוח, וזה באופן מפורש ושאינו מתיר מקום לשום ספק, הוא הכריז, האם ראויה זו להיקרא סוטרה? מה, בודה אמר? לא יכול להיות שהבודה אמר. ונאמר, ככה אומר ג'סון קאפה בעדינות, שהוא בעט בה ברגלו. וג'סן קרפה מסביר לנו, כך עשה, משום שדברי הסוטרה לא טעמו את אמונתו. אמונתו הייתה שמשום שכל מחשבה מושגית כרוכה בתפיסה של מציינים, אנחנו צריכים לוותר על החוכמה של ניתוח ולמדוד על המשמעות העמוקה תוך הימנעות מכל מחשבה שהיא. כמובן, זה היה התזה של וושיין, זאת התזה שקמאלה שילה ניסה להתפלמס איתה וניצח. וג'סון קאפה מוסיף, ונראה שאנשים רבים הלכו בעקבות שיטתו. אז זה תיאור אחד של מהות של תובנה, שזה בסופו של דבר, הויפשיאנה, התובנה, הלקטונג בטיבטית, יושג על ידי ניתוח. של מה? של האובייקט שהוא התמונה של ההבנה שלנו של ריקוד שהשגנו קודם בניתוח במדיטציה אנליטית. אז זה הטקסט השני שיש לכם פה, הטקסט הראשון שיש לכם פה, שנקרא, אמרנו, שני הסוגים נחוצים. אז כאן הוא מדבר על מכשולים להשגת תובנה. ושוב, זה מצוטט מתוך הסוטרה באור הכוונה האמיתית של הסוטרות, והוא מונה פה שני דברים. הוא מונה שוב את העניין של מוסריות לא תאורה. יש דגש עצום על מוסריות כדי להשיג תובנות. ועכשיו הוא מוסיף עוד אחד. הוא אומר, זה שלא השקענו מספיק זמן בהקשבה ללימוד על ריקוד, והיוהו בריקוד. ולא רק זה, אלא הוא כותב, היעדר של לימוד נלהב של הדברים האלה, שלא גילינו התלהבות לבוא ולשמוע על ריקוד ולהרהר בריקוד. בקיצור, הוא אומר לנו, אנחנו צריכים להתלהב מהדברים האלה, אם אנחנו רוצים להגיע לתובנות. עכשיו, אם אתם זוכרים, מסטר קמאלה שילה באחד הקורסים הקודמים אמר לנו, עד עכשיו עשיתם מדיטציות אנליטיות, זה לא מספיק. אתם זוכרים? אמרנו, זה לא מספיק. ההבנה שמשיגים ממדיטציה אנליטית לא מספיקה לשחרר אותנו. אבל הוא אומר לנו שמה זה חשוב ללכת ולעשות את הלימוד ואת ההרהור שזה מדיטציה אנליטית. כמה זה חשוב לעשות אותם. זאת אומרת, אם לא עושים אותם, זה מכשול להשגת תובנה, שזה הפוך ממה שאומר וושיין. אם לא עושים אותם, זה יהווה מכשול, ואם כן עושים, אז כנראה שזה יהיה קטליזטור, נכון? אבל אם זה קטליזטור לתובנה, זה לא התובנה עצמה, נכון? זאת אומרת שהתובנה עצמה זה משהו אחר. זה כאילו התוצאה של כל האנליזה הזאת. אז זה פחות או יותר בקטעים שיש לכם מלאמרים צ'מו. אנחנו עוברים למאסטר קמאלה שילה. ובקטע הבא מתוך הספר שלו, הוא שוב חוזר לדבר על מה יכול להוות מכשול לתובנה. ועכשיו הוא נותן לנו ציטוט מסוטרה אחרת של הבודה, שנקראת, אני רושמת לכם את השם הקצר שלה, אמור דמפני, דמפה. אז מה זה דמפה? אמת, נכון. ני שתיים, שתי אמיתות. דמפה, מה זה? לימוד, לימוד או הצגה, ההצגה של שתי אמיתות, או על שתי אמיתות. אז זאת סוטרה של הבודה, וכמו בהרבה מהסוטרות, יש מצב שיש מי ששואל שאלות ויש מי שעונה תשובות. ודרך השיחה הזאת, הבודה מלמד אותנו, וכמו שקרה בסוטרת הלב וגם בסוטרת להב היעלום, בסוטרת הלב, אבל קריטשברה עונה, והבודה יושב במדיטציה, אבל קריטשברה נותן את התשובות לשרי פוטרה. ובלהב הילום זה היה סובוטי, אבל הוא שם מדבר ישר עם הבודה. פה יש גם שיחה, יש שיחה בין שני אנשים, אחד נקרא בסוטרה הלאי בו. אז מה זה הלא? מלא. הלאי של מלא. מה זה בו? נכון, בו זה בן. זה איש, ואיך זה אישה? בומה. מי שהיא לא בן. כן, זה לא בצחוק. זה המילה הטיבטית לאישה. בומה. לא איש. אלי בו זה בין האלים. אז האדם ששואל פה את השאלות זה כנראה איזה אל ארצי שהתגלגל לשם, והוא מתעניין בדרמה, שזה נדיר, נכון? כיוון שהאלים אין להם מוטיבציה בדרך כלל לדרמה, אבל הוא פוגש לא סתם, הוא פוגש את מנג'ושרי, שבסוטרה הזאת הוא מופיע כבודיסטווה. בודיסטווה בשם מנג'ושרי, והוא משוחח עם הלייבו, ששמו לא מצוין, רק נאמר שהוא בין האלים. ושם כתוב על אותם בודיסטוות יוגים, שהכניעו כל מחשבה מושגית. זאת אומרת, הגיעו לדרך הראייה. ולכן חיסלו לחלוטין את המכשולים של נגעים רוחניים, ואת המכשולים ליד הכל. ככה זה פותח. באמצעות המדיטציה שלהם. מה זה מכשולים של נגעים רוחניים? זה מילה נרדפת למכשולים לנרוונה. והמכשולים ליד הכל זה הסוג השני, זה השדריפ, זה ניונדריפ והשדריפ, שאותם פגשנו כבר. זה אומר מסטיק אמר השילה, ואז הוא מצטט מההצגה של שתי האמיתות, והוא אומר, בשורש הסיבה של המכשולים של נגעים רוחניים, נמצאת התפיסה השגויה של דברים שאינם מתחילים ואינם מסתיימים, כאילו היו דברים. הוא אומר, למה יש לכם נגעים? והוא לא סתם מדבר על נגע אחד או שניים, הוא מדבר על תודעה שיש בנגעים. אפשר להגיד תודעה נגועה. למה יש לנו תודעה נגועה? בגלל שאנחנו מסתכלים על מה שמעולם לא התחיל ולא שואב ולא מסתיים, ואנחנו מייחסים לו קיום. אנחנו רואים שם דברים, כי אנחנו מאוהבים בדברים. ואם תזכרו בטיבטית המילה לדבר היא נו, שפירושו דבר מתפקד. אז אפשר לתרגם את זה גם קצת אחרת. אני השארתי דברים, אבל אפשר להגיד דברים מתפקדים. או האמונה שלנו בדברים מתפקדים, או בדברים. אז הוא אומר לנו שזה מכשול גדול לתובנה. הנגעים במיינד שלנו. ואז הוא מבטיח לו, בשלב מסוים הוא מבטיח לאיבו, מנג'ושרי מבטיח לו שהוא ילמד אותו, א', איך להשתלט עליהם, על הנגעים האלה, וב', איך להבין אותם. אז מסטיק אמר השילה אומר, זה מיד בהתחלה, מהו שורש הסיבה של המכשולים של נגעים רוחניים, התפיסה השגויה של דברים שאינם מתחילים ואינם מסתיימים, כאילו היו דברים, כאילו הם באמת דברים. ואז הוא עושה משהו מעניין בסוטרה, מנג'ושרי מסביר לבין האלים איך כל זה קורה לנו, איך השקיעה הזאת קורית לנו. והוא מונה שישה צעדים שהם לא זהים לאלה שאתם מכירים של מטריה, אבל הם גם לא מאוד שונים. אז הנה מה הוא אומר. אז קודם כל יש לנו את השגיאה הזאת שאנחנו נתפסים בדברים שמעולם לא התחילו ומעולם לא מסתיימים, כאילו היו דברים, וכל התפיסות השגויות שלנו נובעות מטעות זו שאנו עושים. אז קודם כל אנחנו נותנים להם איזשהו קיום עצמי, משם באות כל השגיאות שלנו, אומר. ברגע שיצרנו תפיסות שגויות, אנחנו מתחילים לחשוב על הדברים באופן לא נכון. זה הצעד שני. כתוצאה מכך שאנחנו חושבים על הדברים באופן לא נכון, אנחנו מייחסים להם טבע שאין להם. זה צעד שלישי. בעקבות זה שאנחנו מייחסים להם טבע שאין להם, אנחנו בודים עבורם עצמיות. דרונדוק, פתאום נותנים להם קיום עצמי, שמעולם לא היה להם ולא יהיה להם. הבדיה של עצמיות, זה מספר 5, מביאה בעקבותיה להשקפת עולם מסוימת. אנחנו מתחילים להסתכל על העולם דרך הבדיות האלה, הסיפורים האלה שאנחנו מספרים. ומתוך השקפת עולם זו נוצרים כל הנגעים הרוחניים. אז הוא פירט לנו קצת, כאילו שם מיקרוסקופ על התהליך הזה של מתפיסה לא נכונה של דברים לנגעים רוחניים. אז זה קצת מזכיר את הצעדים של מייטריה. מישהו זוכר?
נולדנו עם שני זרעים.
נולדנו עם הזרעים, כן.
הזרעים האלה
הם מתחילים עכשיו ללבלב ברגע. כן.
להבחין בין נעים ולא נעים. ואז אני...
קודם, לפני נעים לא נעים יש אטרקטיבי או דוחה.
זה מה שהם נעים,
כן, אטרקטיבי. כן.
ואז אני בעצם נמשך אליה.
נמשך לאלה ונדחה מאלה. כן.
אז בחמש אני מגיעים שם אני עושה את הקרמה.
סוגר בגלגל. כן, אז יש דמיון. פה מנג'ושרי בסוטרה לא מזכיר קרמה. אבל יש דמיון. ולמה שאנחנו נעשה את השגיאה הזאת, אם היא כל כך גורמת לנו צרות? זה קורה לנו על כורחנו. זה קורה כהרף עין. אנחנו פוקחים את העיניים ומיד אנחנו תופסים לא נכון. אנחנו לא עושים חשבון איך אני אתפוס את זה עכשיו ככה או ככה. אנחנו מיד תופסים את זה לא נכון. למה זה קורה כל כך מהר? כי רוב השגיאות שלנו הן לא באות מהאינטלקט, הן מולדות. אנחנו באנו איתם מהרגלים מאוד עמוקים, זרעים קרמיים מאוד עמוקים שאיתם באנו לחיים האלה. אז זה די קשה לאתר אותם ולבודד אותם במדיטציה. אין לנו ברירה, בסופו של דבר נצטרך לעשות את זה, שזה התרגול, להפסיק את השגיאה, אבל זה עבודה גדולה. קשה לתפוס את עצמנו עושים את השגיאה, אבל בואו ננסה. Okay. ננסה כמה שאנחנו יכולים. בואו ננסה במדיטציה. אז שוב רגע. עצמו את העיניים. אז אנחנו נעשה מדיטציה מאוד פשוטה, שבה אתם נזכרים במשהו או מישהו שאתם מאוד אחוזים בו, שהוא משהו או מישהו שאם מישהו ייקח מכם אתם לא תאהבו את זה. אז אנחנו מנסים לתפוס את עצמנו עושים את השגיאה, נכון? אז חישבו על התגובה הרגילה שלכם. זאת אומרת, יש לכם את החפץ או האדם שאתם מאוד אחוזים בו, ומצב היפותטי שמישהו בא ולוקח לכם אותם. אתם תנסו להבחין בתגובה הרגילה שלכם. אם זה בני זוג או ילדים או רכוש שיקר לכם או בגד או תכשיט או... או מישהו מתקיף את הדעות שלכם. נסו לבוא במגע עם התגובה הרגילה הזאת ועכשיו נסו להסתכל מה מסתתר מאחורי התגובה הרגילה? מה ייחסתם לחפץ או לאדם כאילו בא מהם? איזו מציינים, איזה מאפיינים אתם מייחסים להם כאילו זה בא איתם ושבהם אתם אחוזים? נסו לתפוס את עצמכם, אכן מאמינים שהם מביאים איתם את המציינים האלה או המאפיינים האלה שיקרים ללבכם. וכעת נסו לעשות צעד אחד נוסף, ללכת אחורה בזמן, ולנסות לאתר אולי את הרגע הראשון שבהם התחלתם לאהוב את האובייקט הזה. עוד לפני שהתחלתם לחשוב על המציינים והמאפיינים שלהם, הרגע הראשון שבו אמרתם, זה אני רוצה, או זה אני רוצה. זה יותר רגע של תגובה רגשית לאותו חפץ, או אפילו אינסטינקטיבית. ונסו, אם הצלחתם לרדת לרגע הזה, ואם אתם יכולים לזכור אותו, נסו לאתר בתוך הזיכרון הזה את האספקט שהיה לכם נעים. היה שם משהו נעים שהחפץ או האדם שידרו לכם, שגרמו לכם להרגיש טוב. הם כאילו שידרו אצלי טוב, איתי טוב. וזה קרה ברגע הראשון שבו התחלתם לחבב את החפץ. נסו לקחת עוד צעד אחד אחורה. מה קרה לפני הרגע הזה? עם איזה מיינד באתם אל הרגע הזה, אל המפגש הראשון הזה? לפני הרגע של התחושה הטובה או האינסטינקט להימשך לשם, מה היה המיינד, וספציפית מה הייתה השגיאה שהמיינד הזה עשה? ושבעקבותיה הכל התגלגל. אז אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז אל תהיו מתוסכלים אם לא תפסתם את כל הרגעים האלה, זה קשה. אבל זה שווה לנסות. נסתכל. בטקסט שלו, מנג'ושרי, מונה את השישה צעדים האלה, אבל אז הוא גם עושה את המסע ההפוך. הוא אומר, מי שבאופן אולטימטיבי לא שוגה, אז אין לו שום תפיסות שגויות. אם מי שאין לו תפיסות שגויות, אז הוא כל הזמן שוהה תוך הבנת טבעם הנכון של הדברים. מי ששוהה תוך הבנת טבעם הנכון של הדברים, לא בודה להם טבע עצמי. מי שאינו בודה טבע עצמי לדברים, לא מייצר השקפת עולם מסוימת. בסופו של דבר, אצל אדם כזה לא תופיע שום השקפת עולם, עד וכולל השקפת העולם שאדם יכול להגיע מעבר לצער. אפילו זה מחשבה. הוא פנוי מכל הנגעים, כולל הנגע שנותן קיום עצמי לנרוונה למשל. Okay. אז זה תרגיל שאתם מוזמנים לנסות לעשות בבית. את הכיוון ההפוך. אז כמובן הוא מדבר שהשורש לשגיאה שאנחנו עושים זה הנטייה הזאת שאיתה בנו, שהיא לא אינטלקטואלית, היא מולדת, בנו איתם מהרבה גלגולים, זרעים שבנו איתם, לראות דברים כקיימים מצד עצמם, ואז כתוצאה מהזרעים האלה אנחנו כל הזמן מייחסים עצמיות לכל מה שאנחנו פוגשים. הדברים כאילו באים אלינו. וזה קורה לנו מרגע הראשון של העובר ברחם אמו, הוא כבר רואה ככה את הדברים. אז כמובן המשימה שלנו היא לחסל את השגיאה הזאת, המשימה של חיינו, שכדאי להקדיש את כל החיים למשימה הזאת. וכמו ששמענו, אנחנו צריכים ללמוד לעשות אנליזה היטב במצבים של ריכוז מדהים. ופה אנחנו נעבור לפבון קרים פוצ'ה. ואם אתם זוכרים, הוא מנה לנו ארבעה צעדים לאנליזה. ואנחנו עכשיו עוסקים באנליזה של הכחשת הקיום של העצמי, או של האני. הכחשת הקיום העצמי של האני. אוקיי? ואם אתם זוכרים, הוא אמר, זה צריך לעשות בארבעה שלבים. השם שזה, זה אנליזה בת ארבע נקודות. והראשונה שאותה עשינו, היה לזהות נכון את הגקצ'ה. לזהות נכון את הדבר שאותו אנחנו רוצים להפריך, שאת קיומו אנחנו רוצים להכחיש, להוכיח שלא קיים, אפילו ורוד. ואמרנו שזה קשה בגלל שדיברנו על שלושה סוגים של אני. יש אני שאמרנו, האריות רואים ככה, וזה פשוט תווית על אוסף של נתונים, ותו לא. אחר כך יש אני קונבנציונלי, שזה גם תווית שמושלכת על אוסף של נתונים, אבל הוא כזה לא מובחן כל כך ולא ברור לנו כל כך, ובתוכו מתחבא האני שיש לו קיום עצמי. והבעיה היא שאלה באים תמיד מעורבבים. אז כדי להכחיש את הקיום העצמי, אנחנו צריכים קודם לזהות את החלק הרע של האני. כי זה הקונבנציונלי בפני עצמו, אין בו שום רע. הבעיה היא שכל עוד לא הגענו לדרך הראייה, הוא תמיד יהיה מעורבב בגקצ'ה. אז אנחנו רוצים לזהות את הגקצ'ה, וזה אמרנו על ידי שאנחנו מכניסים את עצמנו או באופן מכוון או בעזרתה של המלאך, במצבים שבהם אנחנו נפגעים או נעלבים או מצבים קיצוניים. אז זה היה שלב ראשון, לזהות את הגקצ'ה. אוקיי? שלב שני היה שלב טכני בעצם, זה להגיד, בואו נצייר את זה, פעם שעבר לא ציירתי. אז אם פה נמצאים חמשת המצבורים שלי, שלנו. יש פה חמישה מצבורים. ופה זה כל העולם שמחוץ למצבורים. אוקיי? אז אמרנו ככה. אנחנו הולכים להראות שהגקצ'ה לא קיימת, שאין כזה דבר. זה אני שנעלבת, כשאני נעלבת, כשמישהו מעליב אותי ואומר לי, את מטומטמת. ואני אומרת, מה? זאת שנעלבת, אני מחפשת אותה עכשיו. ואמרנו, השיטה שלנו תהיה לחפש אותה פה בפנים, ולא למצוא אותה, ואחר כך לחפש אותה בחוץ, ולא למצוא אותה. והפנים והחוץ ביחד זה כל היקום כולו. או שזה חמשת המצבורים, או שמה שלא חמשת המצבורים. אין יותר אפשרויות. אז אם לא מצאתי אותה פה בפנים, ואם אני לא מצאתי אותה פה בחוץ, אז אין לה שום מקום אחר להיות בו. אז זה היה נקודה מספר 2. זה פשוט להבהיר לעצמנו שאנחנו מכסים את כל האפשרויות. נקודה מספר 3, שעליה עברנו פעם שעברה, היה לחפש אותה בין המצבורים. זוכרים? ופה הגענו לכל מיני סתירות, סתירות לוגיות. בין השאר, אחת פשוטה זה, אם אני אחת עם המצבורים, אז צריך להיות 5 אני, כמו שהוא אמר, להיעלב 5 פעמים כל פעם. וזה רק הפשטה, כי בעצם למצבורים יש גם חלקים. אז כשאנחנו אומרים 5 מצבורים, זה בעצם חלוקה די שרירותית, כי אפשר להמשיך לחלק את זה כמה שרוצים. אבל לשם ההוכחה, אז 5 מצבורים, אם זה היה אחד עם המצבורים, אז זה היה צריך להיות לי איזה מין אופי מחומש כזה, שאין לי. כשאני נעלבת, אני לא חושבת מחומש. אז זה למשל אחת. ויש לכם שם רשימה שלמה, ותקבלו את זה בדפי התשובות. אז עכשיו, החלק הרביעי והאחרון, זה עכשיו להוכיח שאין גקצ'ה מחוץ למעגל הזה. שאני לא יכולה למצוא אותה מחוץ לחמשת המצבורים. אז פה יש ציטוט מהטקסט של שורש החוכמה, של אריאנה גרג'ינה, שפבונקה רימפוצ'ה מביא, בתרגום כזה חופשי שלי, הוא אומר, העצמי שזה הגקצ'ה, העצמי לא יכול להיות נפרד מן המצבורים, זאת אומרת מחוץ למעגל הפנימי הזה, שכן אילו היה, ניתן היה לתפסו ללא המצבורים. זאת אומרת, אם היה אחד כזה, שהוא לא במצבורים, איך הייתי מוכיחה את קיומו? הייתי צריכה להיות מסוגלת לתפוס אותו, שלא באמצעות המצבורים שלי. זאת אומרת, לא באמצעות החושים שלי, לא באמצעות הרגש שלי, לא באמצעות יכולת ההבחנה שלי, לא באמצעות ההכרה שלי. איך הייתי יכולה להבחין בו? אם היה כזה. לא ניתן לתפוס אותו באופן כזה. אני לא יכולה לתפוס אותו מחוץ ל... והוא מסביר פה, פבון קרמפוצ'ה מסביר את נגארג'ונה. זה הדוגמה של פבון קרמפוצ'ה. הוא אומר, נניח שיש שלושה בעלי חיים, יש טייש ויש כבשה ויש פרה. ונניח שאנחנו מפרידים את הטייש ואת הכבשה מהפרה, שמים אותם במקומות שונים. אנחנו עדיין יכולים, נגיד שאני עומדת על יד הטייש והכבשה, אני יכולה להצביע על הפרה ולהגיד אינה פרה. אז הוא אומר, אילו העצמי היה איכשהו נפרד מהמצבורים, מצד עצמו, ממש נפרד, אז הייתי יכולה להתחיל להוריד מצבור מצבור, ובסוף להישאר עם משהו שמצביע אל העצמי. אבל זה לא אפשרי. אני לא יכולה לוותר על כל המצבורים ולאתר את הגקצ'ה הזה. זה לא אפשרי. אני לא יכולה לזהות אותה ככה. אוקיי? אז קשה? צריך לבשל. איך הגקצ'ה יכולה להיות מחוץ למצבורים, לפי ההוכחה הזאת? לפי ההוכחה הזאת, אם אני אומרת, הנה המצבורים שלי, זה כמו נגיד, הטייש והכבשה היו פה, והפרה הייתה פה. עכשיו, במקום טייש וכבשה, זה המצבורים. חמשת המצבורים, ופה עצמי. אז אני צריכה איכשהו להפריד את זה מזה. אני צריכה להיות מסוגלת להוציא את הטייש, להוציא את הכבשה, ונשאר את הפרה. אבל כשזה חמשת המצבורים שלי, איך אני אצביע על הפרה? מי יצביע על הפרה? איך תתפוס אותה? אם יש שם איזושהי ישות, אתה צריך להיות איכשהו מסוגל להצביע עליה. איך תצביע עליה? אם אין לך עכשיו מצבורים, איך תצביע עליה? אוקיי, אתם איתי? למזלנו, יש הרבה הוכחות של ריקוד, ככה שאם אחת נראית לנו לא כל כך, אז יש עוד אחת. יש מאות. הנה עוד אחת. אם העצמי, הגקצ'ה העצמי, היא נפרדת מהמצבורים, היא לא אחת עם המצבורים, אז היא לא יכולה שיהיה לה את התכונות של המצבורים. אז למשל המצבורים שלי הם הרעים, הם נוצרים והם מסתיימים, נכון? שזה עוד פעם מנגארג'ונה, הוא אומר, אילו היה העצמי, אילו היה נפרד מן המצבורים, לא היו לו המאפיינים שלהם. אז מאפיינים של המצבורים זה למשל זה שכשהתינוק נולד, אז נולד הגוף שלו, ונולדים המצבורים האחרים שלו, וכשאדם מת, אז מאבד את המצבורים. אז העצמי היה צריך להיות איכשהו אחר, אבל כשאני חושבת על עצמי, זאת שנעלבת, אני לא חושבת עליה כאל מישהי שהייתה שם לפני שנולדתי. או שתמשיך שם אחרי המוות. זאת שנעלבה זה עכשיו פה. אז אנחנו כן מייחסים הרעיות לעצמי הזה. כן מייחסים לו התחלה ואמצע וסוף. כמו למצבורים. אז אילו עצמי לא היה עם המצבורים, אז איכשהו היה צריך להיות נצחי וקבוע וכך הלאה. והוא לא. איך יודעים שהוא לא? כי הוא ממילא לא קיים, אז איך אני יכולה להגיד איך הוא כן ואיך הוא לא? אבל אנחנו מסתכלים איך אנחנו מאמינים שהוא. איך אני מאמינה כשאני אומרת שמישהו תובע אותי לדין, ואני אומרת, תובעים אותי לדין. מי זה אותי? אז עליה אני לא חושבת שהיא נצחית. יש פה קצת הסבר נוסף לנימוק השני שנתנו. אולי קצת יבהיר. דיברנו על זה שאילו היה העצמי נפרד מהמצבורים, אז לא היו לו המאפיינים שלהם. דיברנו על, למשל על הרעיות של עצמי. איזה דברים יש להם את האיכות של הרעיות? אם אתם זוכרים, בעבר עשינו מיונים של התופעות, אלו שנוצרו, נכון, אלו שנוצרו, אלו שבאו מסיבות, אז הם מתחילים והם מסתיימים. אבל יש גם תופעות אחרות, נכון? יש גם תופעות שלא נוצרו, כמו חלל ריק, כמו היפסקויות אמרנו, כמו נרוונה, כן, אמת, ריקות. אז אלה, אין להם את הראיות שהם נוצרים וחולפים, נכון? לתופעות האלה שלא נוצרו, אנחנו לעולם לא נייחס להם עצמיות. כי כשאני מייחסת לעצמי קיום עצמי, אז אני מדברת על ישות שיכולה לתפקד, שיכולה לגרום דברים. אני יכולה לעשות דברים בעולם, אני יכולה לעשות דברים לעצמי, לאחרים. תופעות שהן לא נוצרו, הן לא עושות כלום. הן לא מתפקדות, הן לא דברים מתפקדים, נכון? עשינו את החלוקה הזאת. אז חמשת המצבורים שלי, וזה מתבסס על צ'נדרקירטי, הוא אומר, חמשת המצבורים, יש להם את האיכויות של, שמתחילים, נשארים וחולפים, משום שהם תופעות שבאו מגורמים, שנוצרו. אבל העצמי, שמחוץ למצבורים, כרגע לצורך ההוכחה, יש עצמי איפשהו שמה, מחוץ למצבורים, אז אין לו את האיכויות האלה. אז אני לא יכולה בכלל לקרוא לו עצמי. כי אז הוא נכנס לאותה קטגוריה כמו החלל או כמו נרוונה. או שהוא בכלל משהו לא קיים, כמו פרח תלוי באוויר. אז אני לא יכולה בכלל לייחס לו שום דבר. אז מין תופעה כזאת, אני לא יכולה לקרוא לה, זה אני. לא, זה קצת מורכב. עוד פעם, אני אחזור. צ'נדרקירטי, הוא מפריד בין שני סוגים של תופעות. כאלה שנוצרו, שבאו מסיבות, וכאלה שלא נוצרו, לא באו מסיבות. פה בצד הזה יש רק מעט דברים. יש רק חלל ריק, או ריקות, או נרוונה, או היפסקויות. כאן כל השאר. הוא אומר, אלה שכאן מצד ימין, ההיפסקויות והנרוונה וכך הלאה, אני לא מייחסת להם עצמי. אני לא אקרא להם אני. בגלל כשאני חושבת על אני, אני חושבת על מישהי שמתפקדת, שעושה דברים. אבל הדברים האלה לא עושים שום דבר. התופעות האלה לא עושות שום דבר. אפילו אפשר לקרוא להם תופעות. פשוט מיעדר מילה אחרת. באמת הטיבטים הם פה, שלב הזה הם אומרים שייג'ה, הם לא אומרים תופעות. שייג'ה זה דברים שאפשר לקלוט בתודעתנו. הם מנסים להתחמק מהמילה תופעה פה. לעומת זה, הדברים האלה פה הם דברים מורכבים. אז הוא אומר, לפה, לדברים שלא נוצרו, אני לא יכולה לייחס עצמיות. כי או שהם כמו נרוונה, הם לא עושים שום דבר, ואני כן עושה דברים, או שהם בכלל לא קיימים, כמו פרח תלוי באוויר. אז אלה לא יכולים להיות אובייקט של אמונה בעצמי. אז זה מוכרח להיות פה, בצד הזה. אבל פה עכשיו אנחנו מדברים על דברים שהם נתונים להתחלה, אמצע סוף, אז הם מצבורים. אבל עכשיו אני לא הסכמתי שאני אהיה בין המצבורים. אז זאת הוכחה. אם אני לא פה, אז אני צריכה להיות שם, אבל שם אני לא יכולה להיות. בסדר? אתם איתי. הנה טיעון שלישי. אז עכשיו שוב, אנחנו מניחים שיש איזשהו עצמי שהוא מחוץ למעגל הפנימי. ועכשיו מישהו עושה משהו, שמיטיב למשל עם הגוף שלי, או עם המיינד שלי, שמישהו עושה משהו טוב בשבילי. אם העצמי הוא נפרד מהמצבורים, אז הוא לא עזר לי. מישהו עזר למצבורים שלי, אבל לא עזר לי, כי אני איכשהו בחוץ. ולהפך, אם מישהו פגע בי באיזושהי צורה, אז הוא פגע במצבורים, אבל איכשהו הוא לא פגע בי. כי אני בחוץ. אז זה יותר סתירה לאופן שבו אנחנו חושבים על עצמנו. אבל זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לנפץ. האופן הזה שבו אנחנו חושבים על עצמנו, להראות שהוא מופרך. יש עוד תוצאות לא רצויות. למשל, אם אני מחוץ למעגל הזה של המצבורים שלי, אז אני יכולה להיות איכשהו קשורה למצבורים שלו, אז אני יכולה איכשהו להיות שייכת למישהו אחר, וזוהה עם מישהו אחר, למשל. או חלילה מישהו אחר יחליט שהוא מזוהה איתי, אז אני בצרות. אז כבר היה לנו ארבעה נימוקים, זוכרים? חמש. אם אני מחוץ למצבורים שלי, אז אני לא יכולה לחוות את תוצאות מעשיי. כי איפה נחוות התוצאות של מעשיי? במצבורים. מי חווה אותם? המצבורים. ולהפך, אני אולי יכולה לחוות משהו שלא עשיתי, תוצאות של זרע שלא זרעתי. אז שורה של נימוקים, שכל אחד מהם ראוי למדיטציה, ואנחנו לא נעשה אותם עכשיו, אתם מוזמנים לעשות אותם בבית. והמטרה של המדיטציה היא להביא אותנו להכרה ברורה, לשכנוע עמוק, שאין עצמי מחוץ למצבורים. שבוע שעבר עשינו מדיטציות לשכנע את עצמנו שאין עצמי בתוך המצבורים. עכשיו, אחרי שאמרנו שכיסינו את כל האפשרויות, אז גמרנו. אז גמרנו, אז נראה אתכם לא נעלבים. אז עכשיו פבונקה מסכם לנו את השיטה, שזה בעצם אמרנו כבר. אז קודם אנחנו יוצרים תמונה ברורה של הגקצ'ה, אנחנו שומרים את התמונה בראש, אתם זוכרים, שמים צופה קטן שמסתכל עליי הנעלבת, אבל לא מפריע לי להיעלב, אוקיי? הוא לא חזק מספיק בשביל שאני אפסיק להיעלב. כי אני רוצה לשמור על התחושה הזאת, על הישות הזאת, חזק, על הגקצ'ה. ואז אנחנו מיישמים את הנימוקים שהגקצ'ה היא לא אחת עם המצברים, והיא לא נפרדת מהמצברים. ואחרי שהחלטנו שאין שום מקום אחר שיכולה להיות, אז אין לה קיום. פה הוא שוב נותן דוגמה של פרה. רק לשם השלמות אני אקריא לכם, אבל זה כבר לא נחוץ לדעתי. הוא אומר, נניח שמישהו איבד פרה. מישהו הייתה לו פרה והוא איבד אותה. והוא עושה הרבה חושבים ואומר, יש רק שתי אפשרויות להניע לך, או לכאן או לכאן. אין יותר אפשרויות. ללכת. ואז הוא מחפש אותה פה והוא לא מוצא אותה, ואז הוא מחפש אותה פה והוא לא מוצא אותה, ואז הוא אומר אין. אי אפשר למצוא אותה. אז זה הרעיון. הרעיון הוא פשוט שהוא מביא את הפרה, כי אנחנו יכולים בקלות לראות ביני רוחנו פרה. אז הוא אומר, חיפשתי פה, חיפשתי פה, אין יותר מקומות שיכולה ללכת. אין, לא מצאתי. הגג שאנחנו קצת פחות ברורים איך הוא נראה. זה יותר הרגשה. אז חיפשתי אותו פה, חיפשתי אותו שם, לא נמצא. אין. אז זה עם הפרה. והרעיון הוא להגיע לאותה מסקנה כמו עם הפרה, לגבי האני שקיים מצד עצמו, ושעשו לו עוול וכך הלאה. הגיע בדיוק לאותה מידה של שכנוע, כמו מישהו שאיבד חפץ מוחשי, ובדק את כל האפשרויות ולא מצא. מה קורה אם אנחנו עכשיו עושים את האנליזות האלה, כאמור צריך לעשות אותם אחרי שהסקתם שינר, אוקיי? אבל מה קורה אם מישהו כזה שמתרגל טוב ויש לו ריכוז טוב ועושה את האנליזות האלה ואכן לא מוצא? אכן לא מוצא, עושה את על עצמו ולא מוצא. חוויה? אין. היה לנו לזה שם. קראנו לזה ננגווה טונסנגווה. ננגווה טונסנגווה. שהתופעות כאילו הפכו לריקות. אין כלום. אין כלום. כשמישהו עושה טוב את האנליזות האלה, הוא מגיע לננגווה טונסנגווה. אין. וגם אצל מסתכלון לשילה, הוא קרא לזה באחד הקטעים הקודמים, קראנו לזה לא רואים, אתם זוכרים? לא רואים. אנחנו מגיעים לחוויה של לא רואים. ולא בגלל שיש לנו תבלול בעין, אלא אנחנו לא רואים בגלל האיכות הטובה של האנליזה שלנו, פירקנו את התופעות, אין. הגקצ'ה נעלמה. אבל האם אתם זוכרים, מנינו שלושה שלבים, אתם זוכרים? היה ננגווה טונסנגווה, אחר כך היה מישהו זוכר? ננגו רנגשין גימפה ויולצ'ן דרו צ'מפו. אז יולצ'ן דרו צ'מפו זה לא היום, אבל ננגו רנגשין גימפה זה כאילו בסמסטר הבא. כי מה שזה מביא, האנליזה שתיארנו עד עכשיו מביאה, אם עושים אותה היטב כאמור, במדיטציה עמוקה, היא מביאה לחוויה של אין. לחוויה של אין. זה עוד לא ריקות. זה עוד לא ריקות. זה מה שחשבתי שיש אין. אז זה השלב הראשון. וכבר השלב הזה יכול להיות בעייתי אפילו לאנשים בעלי מדיטציה מתקדמת. כי אם עושים אותו היטב, זה כאילו אני נמחקתי. אני נעלמת בלי שאף אחד פגע בי, בלי שעשו לי כלום. אנחנו מפחדים מזה. אנחנו מפחדים לא להתקיים. אבל מעולם לא היינו קיימים כמו שאנחנו חושבים שאנחנו קיימים. זו שמפחדת על קיומה מעולם לא הייתה. מעולם לא הייתה. אין כזאת. לא תהיה כזאת. לא הייתה כזאת, לא יכולה להיות כזאת. אז מאיפה בא הפחד אם אין כזאת? כי אני אחוזה בה. אני אחוזה בגקצ'ה. אז כשאנחנו עכשיו בעיני החוכמה עושים את האנליזה שמתקיפה את הגקצ'ה, כל עוד אני מאמינה בגקצ'ה, אז אני מרגישה שהמדיטציה מאיימת עליי. אז אני אמרת את זה עכשיו, הסיכוי שזה יקרה לכם, תלוי במדיטציה שלכם. הנה מה אומר לנו פבון קרים פוצ'ה. הוא אומר, האובייקט הזה שבו אני מאמינה, הגקצ'ה, אם אני עושה טוב את האנליזה, הוא נעלם, בתוך המדיטציה הוא נעלם. הגקצ'ה נעלמת לי בתוך המדיטציה. ואני מבינה שהיא לא הייתה ממשית, שאין לה ממשות. הוא אומר, מי שמשיג את הנקודה הזאת, הוא מבין את ההשקפה הנכונה של המדיאמיקה. מי שמצליח להגיע לנקודה הזאת. ואז הוא מבדיל בין שני סוגים שמתרגלים. הוא אומר, יש כאלה שהם חדים במיוחד, ושלמדו כבר הרבה על ריקות קודם לכן, ועל ההשקפה הנכונה. וכשהם מגיעים לנקודה הזאת, במדיטציה שלהם, הם מרגישים שהם מצאו שלל רב. מצאו אוצר גדול. סוף סוף התחברו למשמעות העמוקה של הכך. עוד לא לגמרי, זה בינתיים השלב הראשון שלו, אבל... ולעומת זה יש כאלה שהם פחות חדים, והם ירגישו פחד רב וחשש. והוא מוסיף פה, לא לפחד מהפחד, זה לא כל כך רע. אם זה קורה לכם, זה בסדר, זה טוב. ופה הוא מספר, פבון קרים פה, שמספר על ג'טסון קאפה. הוא מספר שכשג'טסון קאפה נתן לימוד על השקפה נכונה, באחד המנזרים, ישב שם אחד התלמידים שלו, ג'שר אבסנגה, והוא מאוד נבהל. זאת הוא ישב במדיטציה עמוקה, ומתואר שהוא התחיל למשש את עצמו. והלמה הבין שהוא הגיע לתובנה, והוא פתאום, הוא לא בטוח שהוא קיים. וכתוב שם שהלמה שמח בליבו. כי התלמיד הגיע לתובנה. והסיפור דומה מסופר על תלמידים של נולג'ה דרמה בדרה, שכשהגיעו לתובנה הזאת חשו פחד. אז אם אתם חשים פחד, אתם בחברה טובה מאוד. וברגע שקורה את החוויה הזאת, כמובן זאת צריכה להיות מדיטציה מאוד מתקדמת, עם ריכוז מאוד מאוד טוב, כדי שהחוויה תהיה כל כך חזקה, שאתם תרגישו שנעלמתם. זה רגע מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה הרוחנית שלנו, כי זה רגע שבו ההבנה של ריקות מפסיקה להיות אינטלקטואלית בלבד, היא מתחילה להיות חווייתית. זה התחלה של חוויה של ריקות, זה עוד לא החוויה עצמה. ואז כשיוצאים ממדיטציה כזאת, העולם שוב מופיע. אני עדיין כאן. אבל יש תחושה שהעולם הוא כזה הזוי, הוא לא ממשי. הוא אשליה. ויש חוויה אולי שאנחנו מתהלכים לנו באיזה חלום. והפחד הזה שבדברים שאני מושקעת בהם, זהויות שאני מושקעת בהם, דברים שיקרים לי, אנשים שיקרים לי, הם לא שם כמו שחשבתי שהם נמצאים. הם לא מה שחשבתי. ואם מעמיקים בזה עוד יותר, אז כאילו אנחנו נשארים מאוד בודדים בעולם, כאילו אין אף אחד. כל מי שחשבתי שישנו איננו. זה אפילו עלול להעביר אותנו לניהיליזם, נכון? מה יציל אותנו? נשים לב, אני עדיין פה? זאת שמפחדת שהכל איננו, הנה, אפשר להרביץ לה. זה עדיין כואב. אז על זה נדבר יותר בסמסטר הבא. אני הקונבנציונלית חוזרת להיות שם. עוד לא נעלמתי. אבל התחושה הזאת של הבידוד יכולה להימשך זמן מה. אם וכאשר תגיעו לשלבים האלה, פשוט תהיו מוכנים שיכול לבוא רגע כזה. יבואו זמנים כאלה. והתחושה שאתם לגמרי לבד בעולם, כי כל דבר שאתם התייחסתם אליו בעולמכם, הוא אשליה בלבד. הוא דמות בחלום. מה שקורה כשאנחנו נופלים למקום הזה של חשש, אנחנו מרגישים לבד, וזה מאוד מפחיד אותנו. אנחנו לא רוצים להיות לבד בעולם, בלי אף אחד. אז הפעם הבאה שנעשה את המדיטציה, אנחנו לא נעיז ללכת כמה שצריך, כי אנחנו מפחדים שאנחנו איכשהו הורסים את עולמנו במו ידינו, או משהו כזה. אז זאת סכנה שעורבת לנו אז, שאנחנו מנסים לשמור על עצמנו בטוחים ולא עושים את העבודה. אבל אם מצליחים לעבור את הסף הזה, המדיטציה נהיית כל כך עוצמתית. אתם נהיים בעלי ידע כל כך רב עוצמה. אתם מתחילים להיות אדוני העולם. ואז המדיטציה שלכם יכולה להיות המקלט שלכם. אתם יכולים להאמין למה שקורה במדיטציה, ולא למה שקורה בחוץ. אתם הולכים למקלט בעולם הפנימי שלכם, ופחות בעולם החיצוני, כי אתם מבינים את הטבע המשלה שלו. ואז זה יתחיל להיות ספירלה כזאת עולה, שתמשך אתכם יותר ויותר אל תוך האמת האולטימטיבית. זאת גם הנקודה שאתם פוגשים את הלמה פנים אל פנים. בשביל זה צריך רטריט, בשביל להגיע לרמות כאלה של ריכוז ושקט, וזה צריך רטריט. ועכשיו פבונקה רימפוצ'ה אומר, אם הגעתם לנקודה האלה, אתם עלולים לחשוב, זהו, ראיתי ריקות. מאוד לא. עוד יש עבודה. אל תתלהבו כל כך, עוד יש עבודה. כל עוד אתם חושבים מחשבות, אתם לא ראיתם ריקות. אני ראיתי ריקות, זה שלוש מחשבות כבר. לא ראיתם ריקות. אז במקום הזה, אז הוא אומר, תמשיכו. כמו כל מורה טוב למדיטציה, אומר, תמשיכו. כשאנחנו משיגים את התובנה, כשאנחנו מצליחים להכחיש את קיומה של הגקצ'ה באופן כזה במדיטציה שלנו, אז זאת תובנה. ולתובנה הזאת יש שני אספקטים. יש אספקט קוגניטיבי, שזה ההבנה שלנו, של האני הזה שייחסתי לקיום עצמי, אין כזה קיום. זה האספקט הקוגניטיבי של התובנה, שאני מבינה עכשיו, שמה שחשבתי שקיים, לא קיים באופן שחשבתי שקיים. ויש אספקט שני שהוא האספקט של התפיסה החווייתי, של החוויה. מעצם זה ששללתי את הגקצ'ה, יש לי חוויה מסוימת של היעדר. את החוויה הזאת אנחנו רוצים לזכור. כי לה יש יותר כוח עלינו מאשר להבנה האינטלקטואלית. היא עובדת עלינו הרבה יותר עמוק. אם נגענו בנקודה הזאת, ואם הייתה התנסות חווייתית כזאת, אז אנחנו רוצים לשמור, כמובן גם את ההבנה, אנחנו לא רוצים לזרוק אותה, היא חשובה, אבל גם את החוויה. ועל אלה, לנסות להתקבע במדיטציה שלנו. על החוויה הזאת, יחד עם ההבנה הזאת, להתקבע במדיטציה, שזה צריך שינק. עוזר מאוד השינג'אן. עוזר לנו לדחוף אותנו מעבר לפחד. אנחנו מתקבים על האובייקט, עם הזמן אנחנו מאבדים את האובייקט שלנו, את החוויה העוצמתית של האין. ואז הוא אומר, אנחנו צריכים לעשות החלטה. אולי הגיע הזמן להפסיק את המדיטציה לגמרי, או, אם עוד יש לכם אנרגיה שמה, לעשות שוב את האנליזה. עם המצבורים, מחוץ למצבורים, 4 נקודות, שוב לייצר את החוויה ושוב להתקבע עליה. אנחנו רק מתקבעים כשכבר יש לנו חוויה חדה, ברורה, עוצמתית, אז אנחנו מתקבעים. אז עד כאן פבונקה רימפוצ'ה. אתם זוכרים, פבונקה רימפוצ'ה הוא לא כתב את הספר. הוא נתן הרצאות, וטריג'אנג רימפוצ'ה ישב ורשם. ומדי פעם בסיום כל פרק טריג'אנג רימפוצ'ה נותן עברה קטנה. הוא מתואר שם כקיאבג'ה רימפוצ'ה, לא כטריג'אנג רימפוצ'ה. קיאבג'ה זה המגן הנשגב והיקר, קיאבג'ה רימפוצ'ה. כי למי הוא היה קיאבג'ה רימפוצ'ה? לקן רימפוצ'ה. לקן רימפוצ'ה שישב יחד עם ארט אנגל לתרגם את הספר. אז בסיום הפרק הם כותבים, קיאבג'ה רימפוצ'ה כלל את שתי ההערות הבאות, אז בעצם זה 3. מה שמופיע למודד בנקודה הזאת, אחרי שהוא מבטל בעיני החוכמה שלו את הגקצ'ה, מופיע לו כלום. חלל ריק. זה מה שנקרא, הוא אומר, תובנה שאנחנו מטפחים במהלך המדיטציה המאוזנת שלנו, שהיא דמויית חלל ריק. שזה מה שקראנו נגווה טונג סנגווה. חלל ריק. בו בזמן שזה קורה, כשאנחנו עדיין במדיטציה, והגענו לחוויה של חלל ריק, מה קרה אז לאני הקונבנציונלי? הגקצ'ה פירקנו אותה. מה קרה לאני הקונבנציונלי? במדיטציה, בחוויה שלנו במדיטציה. במדיטציה גם האני הקונבנציונלי איננה. אז אנשים שלמדו את הדברים, שמעו את הדברים, עשויים לי בעל. עכשיו נפלתי לניהיליזם. כי בכל זאת, כשאני יוצא מהמדיטציה, עדיין אני פה. אז אומר לנו קיאבג'ה רימפוצ'ה, שזה טריג'אנג רימפוצ'ה, לא לדאוג. זה נכון שמופיעה חוויה כזאת, אבל באותו הזמן אתם לא צריכים לדאוג לזה. לא להתעסק עם זה. ואנחנו נדבר בשיעור הבא, שזה יהיה בסמסטר הבא, איך אנחנו מסתדרים עם האני הקונבנציונלי פה, ואיך זה יוביל לתובנה של ריקות, כי זה עדיין לא ריקות. זה עדיין חלל ריק. זה יהיה בסמסטר הבא. אז זה מה שיש לי להיום. שאלות? כן.
קודם כל, תודה ענקית שאת כל כך פורסת בפנינו את כל הדרך המדהימה מדהימה הזאת. זה חלום נורא חיובי, זה בלתי תפס, המון תודה. רציתי לשאול, מה כדאי יותר לתרגל? זה משהו מדהים מדהים מדהים, וכל הטנטרה זה גם מדהים 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 מדהים, ואני לא יודע, אז כאילו
צריך גם זה וגם זה. כרגע אני חושבת שיותר חשוב להתרגל לסדנה. למעשה השימוש בחלקים האלה הוא מופיע בתרגול הטנטרה. אני אזכיר לכם אותו כשנגיע, אבל זה יותר מתקדם. אז בהתחלה צריך להתרגל לאובייקט, עוד אין לך אובייקט כל כך, אז להיכנס לסדנה, להתרגל לאובייקט, אחר כך מדיטציה לריקות של האובייקט. אבל אלה הכלים. אז אם אתם מקבלים אותם היום, אז אל תזניחו אותם לגמרי. קודם כל יש לכם שיעורי בית, עשו אותם, יש לכם מדיטציות, עשו אותם. אל תשימו אותם לגמרי בצד, מדי פעם תחזרו לדברים האלה, כדי לא ליצור את האפקט הזה של חסינות דרמית.
ורציתי לשאול גם כן, אל הרי מגיע במדיטציה, או לאלים. אוקיי?
לא בדיוק.
לא?
סמטנים זה רמות ריכוז של מדיטציה, אבל אלה גם עולמות קיום. כשאנחנו מדברים בגלגל החיים, אלה עולמות קיום. אפשר להיוולד לעולם הזה, כשמגיעים לסמטן מסוים, ואז עוזבים את הגוף, כי הקרמה מסתיימת, אתה יכול לעבור להיות אל, עם גוף או בלי גוף.
כן, אבל כשאני אפגוש אלים, אוקיי, ושאני ארצה לתת לה דרמה, אוקיי, אז השאלה אם אי אפשר כאילו לשכנע אותם שיש משהו יותר טוב, בגלל שאם הוא יתעניין, אז פתאום כאילו פתח לי פתח שאני חשבתי שאין, אבל כאילו יש.
בדרך כלל אנחנו אומרים שלאלים אין מספיק מוטיבציה, אבל אני חושבת שפה גם מדובר על אל ארצי, זאת אומרת, הוא לא מואר עדיין, וכן, אולי אלה שהם חצאי אלים מיוסרים על ידי קנאה, אולי יום אחד נמאס להם להיות מיוסר על ידי קנאה או משהו. אני יכולה לשאר פה יחד איתך. אבל...
תודה, כן. ענקית, ענקית, כן. ותישארי איתנו, בבקשה, אמן.
למה לא? האם כשאני עושה פעולות לשמור על המצמורים שלי, אני לא בעצם זורה הצרעים ש... משמרים או מעצימים או מנציחים את השגיאה?
כן, זאת שאלה מאוד טובה וחשובה. לגמרי תלוי מאיפה את באה כשאת עושה מה שאת עושה בשביל המצבורים שלך. איך את תופסת את עצמך כשאת שומרת על עצמך? בשביל מה את שומרת על עצמך? ממה את שומרת על עצמך? אז זה מאוד חשוב. איך את תופסת את עצמך, עושה את כל ההבדל אם את צוברת קרמה שמורידה אותך או את צוברת קרמה שמרימה אותך? וזה אותן הפעולות.
תודה רבה על הלימוד המדהים. אני לא כל כך, אני מתקשה להבין את הנושא של המצבורים לעומת מה שקראנו לו זרם התודעה. כלומר, כאילו, ממה שאני הבנתי, אז יש את חמשת המצבורים ויש את זרם התודעה ש... אוקיי, אז הבנתי שאני לא חמשת המצבורים שלי, אז אולי אני זרם התודעה. מה שאנחנו אומרים זה שכשאנחנו מתים, אז זרם התודעה ממשיך. אז בעצם איבדתי חלק מהמצבורים וחלק מהמצבורים ממשיכים איתי?
מה שממשיך זה המיינד הכי עדין, שבמצב רגיל הוא ישן, הוא לא משתתף במצבורים.
זאת אומרת...
לא, הוא לא פעיל כרגע.
אז הוא לא נחשב מהמצבורים.
לא חושבת שכשמדברים על מצבורים לא כוונים אליו.
ואותו זרם עדין הוא מודע לעצמו? זאת אומרת, יש לו תודעה שהיא מודעת לעצמו? נניח הבן אדם מת, אוקיי? הוא מת, נשאר הזרם העדין הזה.
המיינד העדין.
המיינד העדין. הוא מודע לעצמו?
תלוי איזה מין מתרגל זה היה. רוב האנשים לחלוטין אין להם שום מודעות בתהליך. אדם רגיל, התהליך הזה לא מלווה במודעות. הוא נסחף על ידי כוחות קרמים ואין לו שום שליטה. מתרגל, שמתרגל ברצינות, יכול לשמור על מידה רבה של מודעות לאורך התהליך. כמה רחוק הוא ילך עם המודעות, זה תלוי לגמרי ברמת התרגול שלו.
אוקיי, תודה רבה.
למה לה, הייתה לנו מדיטציה להתבונן על הגאגצ'ה. ודיברת היום על להציף ספקות ולהתבונן בהם ולחקור אותם ולעשות אנליזות. רציתי לשאול, אם במצב של ביקורת על אובייקט קרמי חזק, מה שהיה עד היום, מה שהבנתי שאני צריכה לעשות זה לברוח משם כמה שיותר מהר. ובעקבות מה שהמדיטציה על הגאגצ'ה של להתבונן בה, האם יהיה נכון להתבונן במצב כזה, להיות הצופה ולהתבונן במה קורה שם ולחקור בשביל לתפוס את הגנב.
אם את עושה את כל הבחינה הזאת כדי להתגבר על הספק וכך הלאה, אז זו עבודה מצוינת. מה שיקבע את הקרמה זה מאיפה את באה.
תודה רבה.
למה יקרה? גם אני מצטרף לתודות על הלימוד השמימי שנותנת לנו. רציתי לשאול אם אנחנו יכולים לקבל מעין חמשת הנושאים, או פשוט איך לזכור לא לאבד את הלימוד הזה בתמצית, כמו לזכור גאגצ'ה, איך בכל המסע המטורף הזה, אם אפשר לתמצת לנו את זה למספר דברים, שאם נזכור אותם, נזכור את הקורס הגדול הזה.
את הקורס. אני מכינה לכם דפי תשובות מהסיבה הזאת, כדי שיהיה לכם את ה...
אבל ביום יום זה למשל להמשיך לחקור את הגגצ'ה, ולהפריד בין הגגצ'ה לאני הנומינלי.
כמיטב יכולתך. זה נראה קורס קצת תמים, אבל הוא לא תמים. יש בו ארבעה שיעורים, אבל כל שיעור הוא גדוש. הוא גדוש בהרבה מדיטציות, ובמיוחד שעברנו להוכחות כאן, זה דורש קודם כל לפתח את הטכניקה המדיטטיבית, אבל מעבר לזה, הרבה תרגול כדי להגיע למקומות האלה, אז זה כאילו הכל מקופל לכם בתוך קופסה, וכשתגיעו לריטריט תפתחו את כל האריזות האלה, ותעברו על זה לאט לאט, בשביל לפתח את התובנות. אז כל שיעור פה הוא כזה גדוש, אז זה לא סתם שדודו ביקש קיצור. קצת קשה לקצר, כי צריך את כל הדברים האלה, אבל... בקיצור, אנחנו אומרים להסתכל בריקוד של שלושת המעגלים בחיי יום-יום. אז זה הגרסה המקוצרת. זה עכשיו לא הדבר עצמו. הדבר עצמו קורה בריטריט. תודה רבה. תודה רבה, ונתראה מחר.
יבשות לאהבה בחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חסד ונעזבה ולילי ירחנה ולהגישנה כאן שמחרה
תשירי, אני
אומרים שאני אינני אני, על כן אני נבהל. כי אם אני אינני אני, אז מי אני בכלל? תודה רבה, לילה טוב.